Гриша,
салон.
כיוון שכבר היום זה י' בכסלו, זה אוטוטו חנוכה עוד שבועיים. ממש היום בעוד שבועיים, אולי לא נצטרך לראות. יצאת להיכנס לנשמה של חנוכה, ואני בחרתי כאן, בחרתי פה שקטעים, אין כל כך קשר ביניהם. אני רוצה לפתוח בתורה של רבי נחמן, תורה מאוד מפורסמת, להמשיך שלום. ותורה שמתגלגלת ליום חנוכה. זאת האוטופיה של רבי נחמן, שהיא ביטול משא ומתן. יהיה עולם, תהיה חברה אנושית, שבה יבטל המשא ומתן. זה קשור לחנוכה. היה שלום של חנוכה. אין משא ומתן. הכל יהיה בהסכמה, אין ויכוחים, אין פוליטיקה, אין אני, אתה, אתה. הכל הופך להיות... טוב, וכדי קצת להתענג על האוטופיה של רבי נחמן, אנחנו... אני אתחיל לקרוא ביחד, ואני אקרא, אני אתחיל לקרוא. יקרא בחודש שפר, בכסי החגי נגחו כספשת לנוקי יעקב. להמשיך שלום בעולם, צריך להעלות כבוד הקדוש ברוך הוא לשורשו. היינו ליראה. מה שכתוב, ליראה את השם הנכבד. ואי אפשר להעלות את הכבוד אלא לידי תורת חסד. תורת חסד, אמרו חכמים, זכרה לברכה, זה הלומד תורה למדת ללמדה. כי זה עיקר כבודו כאמרה בזוהר, ובשעת עד השאר קום הטיין ועודן לקוד שבריחו, כדי נסתלק ויציאו כשווה את לקוד שבריחו, אלה וטאטה. אז אולי נתחיל בפסקה הראשונה. המטרה של רבי נחמן זה להמשיך שלום בעולם. רבי נחמן, לא מעניין מה בדיוק הוא רוצה לזה, מה זה להמשיך שלום בעולם. העולם היום לא בשלום, העולם לא נמצא בשלום. ורבי נחמן מדבר איך אפשר להביא לעולם את השלום. זה פרויקט השלום של רבי נחמן. כמובן שהשאלה הראשונה שנשאל את עצמנו, מה זה שלום? ואיזה שלום רבי נחמן מדבר שצריך להמשיך אותו? מה העולם שהוא הכיר נמצא לא בשלום? זה גם מעניין בגלל שרבי נחמן, אנחנו נקרא משפטים עד שהרבי שהיא אמר את השאלה, ביקשתי שיפתח, אני רק אעשה את השאלה כדי להיכנס בדברים כאן, על האוטופיה של השלום, של ביטול המסע ומתן. רבי נחמן הרי אומר בכמה מקומות שהמחלוקת היא יותר גדולה מהשלום. בניגוד לעמדה, נוגעים להציג את זה כפער בין הרב קוק לרבי נחמן, גם בנקודה הזו. שאצל הרב קוק השלום הוא בעצם היהוד המכסף. והרב קוק רואה, כמו שלוגים להציג אותו, שהוא ראה את כל העולם כפאזל שחלקה מתאימים. וכל הבעיה היא שאנחנו לא יודעים איך להתאים את החלקים. לכן יש בעיה. אני יודע, העולם בבסיסו הוא עולם שרודף שלום, יש בו התאמה וכולי. אצל אנחנו הפוך, אנחנו חושב שהעולם כולו הוא אי התאמה. שום דבר לא מתאים לכלום. דווקא חוסר התאמה הזה, הוא זה שמפרה את העולם, הוא זה שמחיה אותו. וזה הוא אומר גם על עצמו, שזה שחולקים עליו, ואת נותן לו טעם. הוא אומר שהמחלוקת היא כמו מים לאילן. כשחולקים עליך, אתה מתחיל לחיות. אתה גם מביא לעולם ברכה. כי אתה מביא את דווקא... אספר לך סיפור, כי על הבוקר, כדי להתעורר קצת, אני אספר לך סיפור. לא אותו שרבי שחשבה איזה ענייני. שלפני 5 שנים הייתי בניו יורק. הייתי בשבת אצל אחד הרבנים של הקהילה החלבית בפלאפוש. יהודי מאוד נחמד, משפחה, ילדים קטנים, והוא ככה הפעיל אותם, והיה ממש מתוק בדבש. והוא ערך שם 2 מהקהילה, שהם עשירי החלבים, שקנו את בית השלום בחברון. זה שלהם. הם השקיעו את הכסף. וזה היה שם, כשהגיע בתוך הסעודה של ליל שבת, הם ביקשו ממני להגיד דבר תורה. ואמרתי לי שאת הדיון בין שהבית שהם קנו, השקיעו בו, איך קוראים לו, מה השם שלו, תלוי את מי אתה שואל. אם אתה שואל את המתיישבים לישר, יגיד לך בית השלום. אם תשאל את החלקים במתנגדים לישר, יגיד לך בית המחלוקת, בית המריבות. ושניהם צודקים. כי מצד אחד, אז סיפרתי על הרב קוק ועל נחמן ועל זה שהמחלוקת יותר גדולה מן השלום, ראיתי שהתאומים האלה שכנראה שהם חושים מאוד התפעלו מהעניין. נגיד שהמחלוקת יותר מהשלום, יותר גמורה מהשלום, זה הרי מנוגד לכל האתוס שאנחנו כתכף לקרוא לזה זוכניקים, נגיד חורטים על דגלנו את השלום, במובן המתוק, המתאים וכו' וכו'. והרב נחמן ככה שומט את הקרקע מתחת הרגליים, והוציא לפנינו עולם, הוציא לפנינו עולם שבו החוק יגבר מן השלום.
קלו לך, כי אתה אמרת שהמחלוקת גדולה מהשלום, והם הסכימו.
זה בדיוק הבעיה.
והם חולקים עליך, זה הם רואים, אבל הם מסכימים.
אתה רוצה לומר שהרבי שאומר שגם זה שהם הסכימו איתי, זה מה שלא הביא לו את העניין. אם היו מבינים, היו חולקים.
להסכים עם המחלוקת זה לחלוק עליה, אחרת אתה מקלקל אותה.
נכון, יפה. זהו, זה הפתיחה, ואז אני אומר משפט אחד, יש כאן זוהר שנחמן הישנים מתרפק על הזוהר הזה, שנים מתרפק על הזוהר הזה, שבשעה ששאר הגויים, עובדי עבודה זרה, באים ועובדים לקדוש ברוך הוא, עובדים בקדוש ברוך הוא, אז מתייקר, מתעלה ומתקבל שמו של הקדוש ברוך הוא למעלה ולמטה. כלומר, אנחנו קושרים את השאלה של עבודת השלום אל הכבוד, ולהעלאת לעירה לשורש, והוא אומר שאי אפשר להעלות את הכבוד אלא על ידי תורת חסד. ותורת חסד זה תורה שמקרבת גרים בעלי תשובה שבאים מחוץ לתורה ומקרבים לתורה, וזה ככה קווי המתאר הבסיסיים שאיתם רבי נחמן יוצא כאן לדרך כדי לתאר את הטבע של השלום. אבישי, עכשיו אתה חבוד.
טוב, אני אנסה להגיד משהו. ואי אפשר להעלות הכבוד אלה על ידי תורת חסד. תורת חסד עבור חמם זכרונו לברכה, זה היה לומד תורה על מילת ללמדה, כי זה עיקר כבודו כמובן בזוהר. ושאתה דשאר אקום עטיאן ועוד הנקוד שבריחו, כדי להסתלק בעיקר שובה לקוד שבריחו, אלה ותתה. ואי אפשר לקרב את הגרים עם בעלי התשובה אלה על ידי התורה. כמו שכתוב, יפוץ מעיינותיך החוצה, שצריך להשקוט אותם שהם מבחוץ, להודיע להם הדרך אל חובה. אזי נתעלה הכבוד מהחושך. אז אתמול במקרה ראיתי, לא, אפילו לא שמתי לב שזה, את הרב שגר בעיירת הפתחים, מתייחס לתורה הזאת.
גם
בליקוטי מוהר"ן, אותו דבר. אז מה שהוא אומר שם, שדווקא כשהתורה נאמרת, כאילו כשהתורה נשארת בתוך השפה הסגורה שלה, אז היא לא מוסיפה, היא נשארת כלואה בתוך עצמה ואין בה תנועה. היא לא אומרת משהו חדש, משהו משמעותי. ודווקא כשהתורה יוצאת, כאילו, בדרך המקולקלת נגיד, בדרך החיצונית של זה, זה הבדיחה הידועה ששני חרדים הולכים ואחד אומר לשני, תראה שכל כך הרבה חוזרים בתשובה, אולי בכל זאת יש אלוהים. שזה כאילו אומר שאדם אין לו אמונה מתוכו, אלא רק מבחוץ הוא יכול לקבל את האמונה. כאילו, אין לו את האמונה בעצמו עד שהוא לא יקבל אותו מבחוץ, הוא לא יכול להאמין באמונה של עצמו. אבל... אבל התיאור הזה, אני חושב שזה תיאור שכשאני מצליח לתרגם את התורה לשפה נוספת, אני מצליח לומר אותה בדוגמאות נוספות, אז היא מקבלת איזושהי נוכחות בגלל שהיא יוצאת מהמעגל הסגור הזה של הקדושה. כאילו המעגל הסגור, כשאני מסביר את רבי נחמן במילים של רבי נחמן, אני בעצם לא אומר כלום. אני לא מצליח לחלץ את זה ולהוציא את זה לאיזושהי שפה ממשית יותר, וכשזה יוצא החוצה ומתורגם לשפה אחרת, שם קורה משהו.
אני אגיד משהו, אבל מי שאמר כאן זה באמת, אמרת קודם כל בשפה חבלית, קבלית, בקשר של האורח, שהאורח הוא אור סובב, והעולם הוא אור פנימי. האור הפנימי הוא עקר, הוא לא פורח. בלי האור הסובב, האור הסובב זה התגלות, זה ההפתעה, זה האורח שהביא אותו את העולם הזר. דיברנו הרי פעם שעברה של יחסי אורחים. וכאן אנחנו אומרים אותו דבר, אותם עובדי עבודה זרה שאתה מגלה בהם את השורש העמוק של האמון, זה עצמו מתקן את אלה שבתוך הקדושה. אבל יש מחוץ לקדושה, זה כמו את הקדושה עצמה. הקדושה עצמה תקועה בחוסר פוריות, כמו שאדם משקוע בתוך עצמה. זה לא מעניין, כי שבאמת בקטע הזה אני רואה כאן הרבה דמיות ומחת עליו שווה, הוא הולך לקרותיו. במילה מסוימת אפילו נגיד פה על הרב קוק בדיון הזה, כי אני חושב שהנחמן הוא תפס היטב, בלי בגלל ראשית ההשכלה וסיבות אחרות, שכדי להפרות את העולה זה לא יכול לעבוד בתוך עצמה. צריך את התמונה מבחוץ, שתאתגר את האמונה עצמה. והרב שגר דיבר על הפרויקט של חילול הקדושה. ובראי בעקבות הרב קוק, בעצם הוא שהוא באמת פרס דרך רבי אותי אישית, זה קידם מאוד. כולנו זה קידם. שהביאו חומרים באמת מחוץ לקדושה. בכל שיעור כמעט, בכל תחום. בין אם זה בגמרא, בין אם זה בגמרא, בין אם זה בגמרא, בחסידות. דווקא הפריה, מה שיצא באיזה אינטרנטה שהביא שפה אחרת במקום של חוגים עכשוויים, באמת שינה משהו בברית עצמה, בקדושה עצמה. זה היה שיקרנו לעשר רבי נחמן. אבל זה לא סתם מעמל ריק טובי. תורת חסד, והתורה שמאפשרת תמורה מחוץ פנימה. רופא שהיא משנה את כל הקורבנות.
אני חושב שפעם מישהו כתב מאמר במסף שבת נגד בזה שמצטטים הוגים חילוניים תמיד בתוך זה. אני חשבתי על זה, זה כאילו, נגיד הרב שגר היה מדי פעם אומר, זה כמו במדע בדיוני. עכשיו, מה עושה הצעד הזה? כשאתה אומר, זה כמו במדע בדיוני. אתה מביא איזה דוגמה, הרי הדוגמה היא לא מאששת את הרעיון. זה שיש דבר דומה לרעיון שאתה אומר ברבי נחמן, בספר של אסימון, זה לא מוכיח שרבי נחמן צודק. בסדר, גם אסימון, מה... אבל אני חושב שזה לא בגלל שזה... בדרך כלל כשאתה אומר אורות מקיפים, אז אורות מקיפים הם גבוהים יותר, כאילו. אבל פה זה לא אור מקיף גבוה יותר. זה פשוט זר, זה לא...
אבל... אני אמרתי את רבי ביבי איטליק, שמו שעיקר הפרויקט של אברהם זה להביא את האורח, לשתול את הסובב פנימה, הכנסת אורח, להכניס את האורח, לא לשאול אותו בחוץ.
כן.
קיבלתי משם את ההשראה למה, שהמקיף הוא לא מקיף שם. הוא מקיף שפולש אליך פנימה, כמו במעשה מהאורח.
כן, אבל, לא, אבל השאלה אם זה להביא משהו גבוה פנימה, כי במעשה מהאורח, האורח הוא בכל זאת כנראה איזה איש אלוהים, או משהו מביא אותו לראות פה, זה הזרות לא של האורח הגבוה והמשמעותי, אלא האורח העובד עבודה זרה, הזר, שאין לו, אין לו הרבה מה להגיד, אבל עצם הכניסה שלו פנימה, גורמת לאור, למילים שלי להישמע אחרת. כאילו, עצם הכניסה של הזר פנימה גורמת לי להתבונן בדברים בצורה... לא לשקף את הדבר, כאילו יש משהו כשאנחנו דברים על קדושה, בתוך הקדושה, שלמילים אין את המשקל שלהם, כי הן שחוקות כבר. זה אני תמיד מרגיש את הכיף בללמוד עם חילוניים תורה, שהמילים הן בשריות. הם עוד לא נשחקו. אתה אומר מילה, יש לה איזה מעמד, היא כאילו אומרת משהו. וזה קורה רק, דווקא הניגוד לזר, כן, מאפשר את זה. לכן הדוגמאות מבחוץ הן מאוד מעוררות. כמו שראינו בסליחות ישראליות, שאתה מביא שיר...
מאוד, מאוד.
אתה מביא שיר, לא יודע...
אתה הפך את כל הערב.
עכשיו, אתה מביא ערב מול גלעד את השיר, כן, ישוב תלה לחיק הים. עכשיו, הרעיון כבר מופיע כולו ברבי נחמן, אבל עצם זה שאתה רואה אותו למרות שזה בשיר ערס פשוט מאוד, אולי דווקא בגלל שזה בשיר פשוט מאוד, אז זה כאילו מפגיש אותך, רק שאתה אומר שזה האובייקטיביות של הרעיון, אבל אני אומר, זה אפילו עצם ה... מבחינתי זה דומה קצת לזה, כשאני חושב על... כשיש איזה דבר שמדבר אליי, ופתאום אני מדבר עם מישהו ואני... מגלה שגם בו אותו רעיון נוגע. וזה תמיד מעורר המון הפתעה. כאילו, זה כמו, נדמה לי בגמרא אומרים שזה נבואה, אז מה, כשהוא רוצה להגיד מה זה נבואה, אז היא אומרת ש... כאילו, יש איזה רעיון שהוא מאוד, מבחינתי הוא מאוד אישי. ואז אני רואה עוד מישהו שחשב עליו, על הרעיון הזה.
אז אתה מתאכזב.
לא, זה נותן איזה... תחושה מאוד חזקה של אישור לקיום של... עכשיו זה לא דווקא כמי שהאדם השני הוא אדם מאוד חכם שאני כאילו נתלה באילנות גבוהים, אלא עצם זה שזה לא רק בתוכי נותן לזה איזה...
מה שרבי שם עושים כאן באמת זה מאוד... אני הייתי הולך אפילו יותר מזה, אבל רוצה גם להקשות את זה כבר, זה מאוד מאוד מעורר, כלומר שזה שאתה מקבל אישור, זה לא רק אישור, אתה מקבל באמת איזושהי שפה, אנרגיה אחרת, ואתה רואה שאתה יכול לדבר אחרת, בעצם שינוי השפה יוצר כאן איזו התהפכות מאוד פוריה. אבל אני חושב שאת עצמי, אנחנו שיוצאים היום הרבה אחרת לחמן. וכבר הקדושה, פרויקט חילול הקדושה כל כך הצליח, שתכינו אני רואה היטב, את הקדושה קצת פחות. וכאן בדיוק השאלה של השאלה לפחות אצלי, אני כיוון הפוך. אם באמת אנחנו הכי למקום שבו עצם המפגש הזה לא מאבד משהו מהנקודה הקשה של הברית. היום גם המסגרות עצמם משתנות. פעם אנחנו אומרים, יושב בית המדרש, ומצליעים דברים בחוץ. אבל היום כבר עושים מסגרות כאלה שהיו דתיים חילוניים, יש כל מיני מפגשים כאלה, שזה כאילו זה המשך אותו פרויקט. ואז השאלה באמת מה קורה לקדושה עצמה, האם אנחנו הלך כאן על דמון מסוים, כי הוא לא עלה על דעתו, הוא פרץ דרך במושגים של אותם ימים, לדעת שפרץ, אבל בסופו של חשבון, אתה שואל את עצמך, איפה זה, איך זה עובד היום? בוא נגיד היום שנביא משהו משפות אחרות, אז מסתובב לראות השולחנות פה, לסתובב מסתובבים, ואז כאילו, מה אמרת כאן? כאילו, בסדר, אתה מסתובב את העונה הזה, זה כל כך בשורה. אתה יכול להביא ויז'ק בתוך השיעור, ובאנו, זה נמצא לב, כבר גיירנו אותו, כבר יהיה אחד האחרונים. כלומר, אז מה כבר עשינו? אנחנו נמצאים היום בעיניי באמת בעיה אחרת.
אבל אני מרגיש שזה קצת הפער בין הרב קוק לרבי נחמן, שהרב קוק באמת רצה לפתוח את השפה וליצור רצף כזה, ליצור בית פתוח כזה שכולם יכולים... ורבי נחמן רוצה להפגיש ניגודים, זאת אומרת הוא משמר את היותם ניגודים, לא?
ממה שכתוב פה זה לא ככה, הוא רוצה שיתבטל המשא ומתן, זה השלום המופלא, כאילו אין פה...
לא, אבל הדימוי של גרים ובעלי תשובה זה דימוי שהוא לא אומר...
פשוט הופך את כל היהדות לבעלי תשובה.
אז אתה אומר, אז זהו, אז אין גיור כבר.
זה אוטופי כזה, כן,
לא? מה שאתה אומר זה קפיצה, מעבר למה שאני ראיתי לרב נחמן, זה מעניין.
אני חושב, לא יודע, כאילו זה מה שקראתי פה בפשוט. זה גם מקום ממש משעמם לדעתי, כן? זה מקום גם ממש משעמם לדעתי.
מה, מה משעמם?
בדיוק מהנקודה הזאת, כאילו, נה... אין את הניגודים, כן, זה שם מוגן כזה.
גם מה שרבנך אומר זה נראה לא מאזנת כבר.
לא, זה מה שהוא אומר, הוא אומר על רבי נחמן, שאם באמת הכל מגיע להיות בשווה...
זו את התחושה ש...
גם תסתכל על חוזרים בתשובה, שהם להפיץ שירי פופ, כאילו... כאילו, זה נהיה נורא...
מה שמחזיק את האמונה זה המתח. ברגע שאתה מאבד את המתח, והכל מתקלל, אז כבר באת למעשה את האנרגיה. זאת הבעיה כאשר עולם, כל עולם זה הכל מתח, נחיל בתוך מתח, אם אין מתח, אין ניגודים, אז מה עשית?
אבל שגה היה תמיד אומר שספרים צריך לקרוא מתחת לשולחן,
אז אתה לא יחזיק אותם. זה מה שהוא אמר, אבל גם הוא פה שם אותם על השולחן. הוא אמר פעם, הוא סיפר שאמר לילדים שלו, שאלו אותם לקרוא עמוס עוז, אז היה ביג דיל. אז אמר, אני אומר להם, לא בקרוס להם שכן. אז זו התחכמות שכבר, אני לא רואה
שיש... חושת חית, ככה הוא היה מעלה. הוא היה כבר הפנים את הקריצה לתוך
המשפט הסיפור. דור הילדים כבר לא תופס את זה ככה, והוא צוחק מכל הסיפור הזה. אבל עכשיו השאלה שאתה...
לא, אבל אני לא חושב, בגלפי מקורות של הרב שגר, אחרי שהוא הפנים והכל, הוא לא היה, לא הסכים לאחד את זה. זאת אומרת, דף מקורות הוא דף מסוים.
נכון.
ויש במקום, ובשוליים יכול להיות כתוב וניתן לעיין גם ב...
אז זה מה שרציתי לומר בדיוק.
יש כאילו את הטקסט ויש את הרקע, כאילו.
עדיין, ואני חושב שזה בדיוק השאלה שאני מעלה כאן. איך אנחנו משרמים את נקודת הברית? בכל שבו הכל נפתח. שום ספר לא פסול, שום דעה איננה... בכל דעה יש מקום. ובכל זאת, אתה מתעסים באפטקסט דברי תורה. אתה תבחיר את מה זה דברי תורה, אבל לא דברי תורה. למה רק אחות את הבחות? כי מאבדים גם את התחושות הללו, אז למעשה אתה כבר מאבד את נקודת הברית לחלוטין. אתה מבין שהוא כבר חי בעולם ניהיליסטי, שבו הכל יכול, הכל באותו גובה, הכל... זו שאלה מאוד מאוד קיימית היום, זה לא דבר פשוט.
אולי כשמדברים להיררכיה החיצונית, אז צריך למצוא ברגישות מה באמת ההבדל, ולא רק...
מה ההבדל?
אני לא יודע, אני חבר זה במקום שאני נמצא בו.
אני בדיוק מתחבר בשאלות האלה.
זה מקום שאני נמצא בו באמת, באמת לחשוב על ההבדל המהותי, ולא על זה שעד היום אמרו, הוא בלי כיפה, הוא עם. הוא עם, הוא מאמין בזה, הוא לא, כאילו. היום זה כבר לא חוצב לעבוד כאילו של מי בתוך בית המדרש ומי לא. היום זה כאילו, בוא נראה מה הוא חידש שנקודת האמונה באמת הופכת אותו להיות נבדל, ומה הוא... ומה הלא אין של...
אני מרגיש שלא התוכן הוא המחלק, אלא השפה היא המחלקת. זאת אומרת, כאילו, מה ההבדל בין ספר של תורה לספר של חול? ספר של תורה אני יכול לקרוא עם להתנדנד, עם להעמיק בו יותר ולהתעכב על כל מילה. ספר של חול, אני יכול מאוד להתעניין, אבל זה עדיין לא... כלומר, זה האופן שבו אני קורא אותו, הוא יוצר... ובעצם זה שיש שני אופני קריאה משקף מצב שיש ברית ויש מחוץ. עכשיו, מה התוכן? יכול להיות שאני אקרא ספר שהוא לא תורה ואני אקבל תכנים הרבה יותר כאילו שיהיו יותר משמעותיים ממה שקרה כשלמדתי את הסוגיה עצמה, אבל עדיין הם יוכלו להוות כלי עזר לפרשנות לסוגיה, בגלל שהסוגיה היא הדבר שאותו אני מעוניין לפרש, והטקסטים האחרים יכולים מאוד
להשאיר. למה? למה לא קל?
כי יש לי ברית, זה לתורה.
סתם?
התורה היא...
לא עושה, אבל למה זה תורה?
יש איזה ריגוש, אי אפשר לדלג עליו, יש איזה ריגוש, זה הריגוש היהודי, הריגוש של בית המדרש, שהוא לא יכול להתפרד לספר שהוא עוד מסביר. הוא הדבר עצמו, כבר אתה... יש ביטוי אצל בעל הסמיה שהוא על המצוות שהוא כמחבק את המלך. הרבה רובנים, מי שלא טועה, הוא מחבק את המלך. זה לא משנה כל כך התוכן. יכול להיות שדווקא זה לא כל כך מונהר אפילו, מה שהוא עושה. ומספרים אחרים ינהירו הרבה יותר את מה שאני לומד כאן, אבל ההנהרה הזאת היא לא מוסיפה, היא מחללת את מה שהיא עושה, היא מסבירה לי יותר.
כמו התיאור של הבעל שם טוב, שהתורה היא מכתב האהבה שגיבלנו מהאבא לארץ רחוקה. עכשיו, מכתב אהבה, יש בו איזה תוכן מעניין, זה לא קשור לתוכן, זה הקשר.
כן, אני שואל, אבל עצם
אחר... יכול להיות שבמקום אחר כתוב יותר דברים מעניינים על האבא, אבל זה לא המכתב שלו.
אבל אני שואל על עצם החלוקה, למה לא לראות גם את הספר השני שאתה קורא כתורה שבעל פה? כאילו, איפה החלוקה נמצאת של... הרי גם הוא לא שמע מסיני, אדמו"ר הזקן. בסדר, כאילו...
אבל הוא אמר את הדברים מתוך פרשנות או בתוך הקשר שהוא ראה בתורה. וזה ניכר במילים.
מחויבות כאילו...
זה לא רק המחויבות, זה המשקל שאדם נותן המילים שלו. כשאדמו"ר הזקן כותב תורה, יש מקומות שבהם זה באמת יותר קשה להבחין, זאת אומרת, אבל כשאדמו"ר הזקן כותב תורה, כותב תורה, הוא לא כותב, הוא לא אומר סתם רעיונות על העולם. זה האופן שבו הוא מדבר, זה פעולה דיבורה.
שרוז יצחק כותב, נגיד.
אז זה מעניין, אני לא יודע, לא...
אתמול קראנו, נפקה היה מאוד מבלבל.
מה זה?
של נגיד רוזנצוויג שהוא כותב...
זה הבעיה שחוזרים בתשובה.
נכון, זה נשמע מאוד תורה, כאילו.
מה?
אני אומר, כאילו, זה אני יכול להכניס כתורה
של אחרי. אני רוצה עדיין לפה, אין לי פה חברות ה...
אני היום הולך ללמד את זה גם בצירופים, בזכות שאית שלך זה. חלק אני לומד בצירופים, בגלל זה כתורה שאני עושה בה עכשיו. אבל זה שני, זה לא תורה, זה פירוש מופיע אחרי התורה. התורה היא הרמר של הרב שגר לבידי פריש. זאת התורה. אז סטיב ג'ובס ורודס לגבו בסוף. זה אנשים יסיים בשיעור בדיוק ב-11:30. תקצת החלוקה הזאת, זה מאוד עקרוני. אני הייתי בא לשיעור, אני רודס לגבי סטיב ג'ובס, למרות שהם בהחלט אפשר להביא מטעמים למידת הביטחון יותר מ-1,000 ספרי מוסר של הקדמונים, מבחינת ההשראה שזה נותן. נכון, זה לא תורה, זה רק טבחות התורה, זה חוכמה. זה חוכמה בגויים טעמים, אבל אני לא חושב שיש הבחרה בחוכמה לתורה. זה מגיע גם בספירות עם מקום אחר, בחוכמה והתורה. אני חושב שבנקודה הזו, החוכמה מצד אחד היא יותר גבוהה, מאין תימצא. אבל התורה דווקא בהקשר לגבי מהבינה שהיא מוכרת, זה מה שעושה כאן לתורה, כי היא נותנת את הבניין, את ההקשר ואת הצורה של היהודי. החוכמה אין לה צורה, החוכמה היא מאין. אין לה צורה ולכן היא אוניברסלית. אבל הבינה, יש שהיא נמשכת לבינה, כי יוצרת את ה... למשל, אנחנו נדבר עכשיו על בית, על ביתיות של משפחה. היא נדברת כעניין תיאורטי, היא על המסקנות כאלה ואחרות.
הוא שאמר לי פעם מישהו על משפחה, אז הוא אמר לי... פרופסור למתמטיקה, הוא כזה מאוד מחלק את העולם לחכמים וטיפשים, אז הוא אמר, העולם מתחלק לשלושה חלקים. חכמים, טיפשים ומשפחה. אז כאילו, משפחה אתה לא מחלק. חכמים וטיפשים, זה אומר שאתה... קונטקסט.
אמירה של רווק.
לא, לא. אבל יש בעולם חכמים, טיפשים ומשפחה. עכשיו, אתה אומר ככה, אתה אומר כשאני קורא טקסט שהוא לא תורה, אז אני מסתכל, הוא חכם, הוא טיפש. אני מסכים איתו, אני לא מסכים איתו. אני קורא תורה, זה לא השאלה. זה תורה.
משפחה. כן. זה ריגוש אחר, זה אנרגיה אחרת. אני חושב שכל מי שרגש לבד תורה, גם אם זה לא מעניין אותו, כן מעניין אותו. זה בעיניי פלא שעדיין עם כל הערעור על הגמרא, אבל כמה שהסטטיסטיקה שהייתי לפני עשרות שנים, כבר היום מישהו אדם במדרג המקצועות השניים והאהובים ובישיבות תיכוניות, אני תמיד דברה בפרופ מסורתי, הייתה מקום ה-15 מתוך ה-15, אבל גם הלכה ביותר, ואף על כן, למרות כל הקלטלות, יש ישיבות אנשים באים עוד גמרא. אז הם מתעצבנים, והם באים, הם לא באים עוד גמרא ולא עם דוגמרא, כי הם מדברים גמרא על משהו אחר. אבל הם לא יבטרו על זה שאתם באים עוד גמרא, ומה אתה עושה? אני לומד בישיבה. שזה רק מראה כמה שהדבר הזה הוא לא אפשר לוותר עליו, הוא נורא עמוק בתוך זה. וזאת הנקודה שמכונת את הזהות שלנו. זה מי שיתפתח על זה, זאת הזהות שלנו. ממש.
אני זוכר בשנה הראשונה בשיח, למדנו סוחר פרמלים, ואז היה שיעור, הרב שגם כדרכו, הרי הוא לא לימד לפי הסדר שהוא כותב בתורתו יגע, הוא לימד מה שעניין אותו באותו רגע, אז שיעור ראשון היה על מדרשי, על הפסוקים, מה זה פועל בתורה, שיעור שני...
אלעד?
אני
אוהב
להלך מהסוף.
אבל יש קפה גם.
מה זה?
יש קפה,
אני שתוי.
שיעור ראשון היה על הפסוקים, מה זה פועל בתורה, בתנ"ך, שיעור שני על מחלוקת חזון איש ורב חיים, ושיעור שלישי נכנס הרב שג"ר ולימד על היחסים בין חירות לשוויון. עכשיו, דיבר רק הוגים
צרפתים,
כן, לא גם אמריקאים, אבל רק בין חירות לשוויון, לא הזכיר במילה את הסוגיה, מה היחס בין חירות לשוויון. כשהוא אמר לשיעור, אמר לו דוד רבינוביץ' שפעם אפשר לברך על השיעור הזה ברכת התורה. עכשיו, זה עורר דיון מאוד מעניין, כאילו מה, שיעור גמרא עיון. וכל השיעור היה רק, ממש, הוא לא הזכיר את הסוגיה, כי זה כבר היה...
אני חושב שזה ברכת התורה, המראה של הרב שגר עם הזקן הגדול, בתורה הגדולה, אז יש שווה לברך ברכה.
לא, אז אני חושב, אם אני זוכר נכון, זה בסופו של דבר היה התשובה, שהשאלה על מה מברכים, על איזה ספר מברכים ברכת התורה, היא לא תלויה בתוכן של הספר, אלא בקריחה. וזה מה שקובע אם מברכים ברכת התורה או לא.
זה לא מספיק.
אם זה קריחה...
היא שחורה עם אותיות מוזבות.
כן, שחורה עם אותיות מוזבות.
כולם מברכים.
כולם כבר מקושטים, כל ה... כן, אבל מה הרעיון שבזה? שכאילו... אם אני מביא את ההוגים על חירות ושוויון בהקשר של פרשנות של סוגיה בהסוכרת האומנים, אז הרחבתי את מה זה תורה, והסברתי את התורה, אבל הרחבתי עדיין מה זה תורה. אבל אם אני קורא בין חירות ושוויון בהקשר אחר, או לפני שהכנסתי את זה, זה עדיין לא תורה. זה באמת, כמו שרבי נחמן כותב על לכבוש ארצות חדשות, נכון? יש לרבי נחמן...
כן, כן.
זה כאילו...
לא יודע, יש לי סיפור קצר על הממונה על ההוצאות, שאת המדינה קיבל מישהו שהוא נמוך יותר. כי הוא יודע לנהל את ההוצאות, אבל את ה...
אבל החכם יותר
הולך
לכבוש ארצות חדשות.
הוא לא יודע לנהל את ההוצאות הקיימים.
כן. אז כן, שזה כאילו על עצמו, אולי, לא יודע, אבל... כן, אז אני אומר, זה הקריחה... עכשיו השאלה, זה איפה אפשר למתוח את זה? זו שאלה מעניינת, כלומר, אני לא יודע מה... כאילו... עד כמה קריחה יכולה להכיל דברים אחרים? אני פעם היה לי פה חברותה, לא יודע אם זה... לפחות לנו זה עשה טוב, אני לא יודע אם זה סיפור שהוא דוגמה נכונה, היה לי עם דרור גונדי, היה לנו חברות, אחרי זה גם בא לי כמו החברות. אז הגענו למסקנה שצריך טקסט שיש בו פסקאות קצרות שכל אחת אומרת משהו חזק. התלבטנו, הרב קוק, שפת אמת, בסוף עשינו חברותה באו-או של קירקגור, למדנו במשך... אבל... באמת יש שם דברים מאוד גבוהים שלומדים את זה בחברותה. אם לומדים את זה בחברותה בבית מדרש, אם סתם הייתי קורא, לא הייתי פוגש את אותם דברים, אני חושב. זה אפשר...
אני חושב שהבעיה שהשאלות הן נלך הוצאה בדיון הזה, הסיפור הזה לא מיפה, אני אומרת שתמדו אשל.
הוא עדיין לא הגיע אשל.
אני חושב שהשאלה היא לא רק שהיא מתורת, השאלה של הכניסה היא גם בתחום כל בבוש, שזה היום הרבה יותר בעייתי לפחות בעולם של החיים. מאיזה צורה לימוד תורה זה דבר חשוב, אבל יש משהו לא כל כך זה אומר גם שרת הכריכה של צורת יהודי כשאין מקובל, או שגם הכריכה משתנה כאן גם בהקשר של הקודם, שהאם זה ממש מונח השולחננו. האם באמת אפשר, אם לא מאבדים משהו כשמשנים את הקוד לבוש, האם זה גם הצבני, גם הצבנו, זה הדבר אולי הכי בולט, האם באמת יקרה לדבר אחת הטענות היא ש... דווקא השחרור הזה מהקוד לבוש יכול להביא אותך לכנות יותר גבוהה, יותר להזדהות עם הצליחה, ויש בזה גם, אני לא יכול לזלזל אותי, אבל זה לא דבר שמה בכך. אבל זה עצמו הדיון כאן, האם באמת אני אולי אגיע לכנות, אבל אני כבר נמצא בתורה. אני כבר נמצא באור, באור הסמוי שנמצא בעצם בצורת היהודי שלי. זה היום...
פעולה של החזקה, האם זה בכנות... תראה, יש סיבות שונות לדון בקוד לבוש, אבל בהקשר הזה, בהקשר שזה מפרה, אז השאלה, האם זה באמת משמר את תחושת הבפנים? כלומר, האם אדם מוצא דרך בקוד לבוש אחר לשמר את תחושת הברית?
יש פה שתי שאלות, אחת היא מה שאתה מעלה, אם יש שאלות בפנים או לא, אני לא יודע להשיב תשובה על זה, אבל יש יותר בזה בסיסי, שהעניין הזה הוא לא יהיה רק אישי, אנחנו עושים כאן שאלות חברתיות. יש פה איזה קוד של אתה שייך לחברה, התורה היא תורה ששייכת לעם ישראל, שייכת לכלל, היא לא תורה אישית. לא שם, אנחנו מפריזים בצד האישי, כי אני נמצא כל כך ברחוב בטבע שלי, בבתה שלי, היא לא חלק מספינה.
אבל זה השאלה מהספינה גם, אני יואב סורק אומר, בלי כיפה זה יותר בוט. אני לא יודע מה להגיד, אני לא יכול.
אני לא בטוח שאני רגע היום, אחרי שרפוק וחזר בו. אני חושב, ומעבר לזה, זה כבר היה זה יום הסורק ונהיה כבר הרבה יותר מרחיק לכת, וזה כבר גם אצל בנות לא יותר בולט.
עכשיו זה מתערב בשאלות גם של צניעות, שהם לא רק קוד לבוש במובן של ברית.
זה חלק מהעניין, הדברים האלה הם מאוד קריטיים. כשאדם יכול, אבל אני יכול, אני מכיר באופן אישי אנשים בעינים בבנות, שבאמת הם נקיים לפעמים, הם פשוט אנשים נקיים, הם לא מבינים את זה פשוט. אני יכול לא... אני רואה את זה מקרוב. מצד שני, אני שואל את עצמי באמת לאן זה הולך, כלומר, אם לא מאבדים בזה עצמו, גם בפקודת הברית, אבל... אני מבין את זה הדיוק, האם זה תורה, או שזה כבר משהו אחר. זה לא פוגם בניקיון, בתואר, במניעים הפנימיים. אנשים, חלק גדול מהאנשים שאומרים קודם לבוא שלו, לא לטעמי, באמת פשוט זה משהו נורא... נוגע ללב כזה. אני נותן בזה הרבה אמון. אבל יש מקום, אי אפשר ללכת על הכל רק על הקהילות הסובייקטיביות, כי אנחנו חלק מהוויה ששייכת לנו החברה, שייכת גם לעם. הרמב"ם אומר שתורה של בעל פה אפשר שיהיה להם הכל, אבל למעשה מרכבה זה ליחידים. אבל בתחום המרכבה בסדר, זה גם יחיד, אבל יש קודים של אמונות ודעות של ההמון, שאם מאבדים אותם, וזה אמר לדעות, זה לא רק דעות, זה גם כמובן לצורת ההתנהלות. בזה אני מאוד דבוך, אני מודה על הילות, אני מגיש מצל אחת שיש כאן המון פוריות בדיון הזה. כבר הרבה שנים לא חשוב עד כמה זה יותר חד. מצד שני, כשהרב קוק כתב באחד הביומנים שלו שיש, לפעמים אדם קורא בספרים של קטני אמנה, וזה משפיע עליו לרעה. לפעמים קורא בספרים של גדולי אפיקורסים, וזה מראה בו את האמונה. אז אוקיי, אני מבין שדיבר ברנר כנראה. וכנראה שרצה להגיע משהו, הוא לא הייתה רואה, אבל אתה הולך עם עוד כמה צעדים, אתה יודע שמקום... אני מתרצה שגבר זה מקום ככה קצת... איך אתה קורא לזה? מקום חינוכי לפעול איזה מקום שהוא מסתכל גם על החברה מבחוץ, לא רק מצל הפנימי. אבל אני לא יכול להיות כאן עם עצמי, אני להיות רק בדיון המופשט יותר, יש תחות הממשיות של החברה.
אני צריך להדגיש יותר מה אנחנו מרוויחים מזה שאנחנו שומרים על הברית, כאילו. אני צריך להדגיש יותר מה אנחנו מרוויחים מזה שאנחנו שומרים על הברית, כאילו. אם זה עניין חינוכי, כמו שאני מבין מה שאתה אומר, אבל...
לא יודע, אני מרגיש, אין לי מה להגיד את זה, אני לא יודע מה אני אומר. טוב שמוכר דרך, הוא הולך לבחירה שלו.
לא, אבל הרבה פעמים זה בגלל...
אני חושב שאתה להגיד המילה.
אני חושב שהרבה פעמים זה בגלל שלא, כאילו, באמת רואים את המקורות האלו, הם נראים אולי הרבה יותר פורים ועשירים ממה שיש, ממה שפוגשים בתורה. ואתה אומר שיש רווח של הברית שהוא קיים, ואפשר להצביע עליו. ואם זה עניין חינוכי, אז אפשר כאילו...
אני לא חושב שזה רווח, זה פשוט סוג של מחויבות.
אני חושב שברית זה...
זה מחויבות, זה לא רווח של רווח, אני לא רווח כלום, אני עושה הכל מחויב. אני חייב, לא רווח כלום אחד שאני חייב, אני פרייר, אני לא חייב.
כל חובה היא גם זכות, זה לא יכול להיות שזה הכל.
אני לא משאיר רק, אבל יש קודם כל נקודה שהיא נראה במובן הפשוט של לראות הקודם את החוכמות, לא פשוט נראה. אני תמיד כל הדורות האלו לסוג של עמדה של יראו אלוקים, שהוא לא רשאי לעסוק אותו בעיניו ולעסוק את חשבו מה כדאי ומה לא כדאי.
אני חושב שברובד העמוק יותר זה ודאי שזה... ודאי שאדם שמאבד את תחושת הברית, הוא מאבד את נקודת המוקד שלו, זאת אומרת... ובסוף לא יהיה לו לאן לחבר את כל הרעיונות האפילו. זה דומה לנקודת העצמי של האדם ולעומת נקודות של דיבור עם אחרים. שאדם יכול להיות מאוד מרצה את כולם, כאילו להגיד אמירות שיהיו מאוד נחמדות לכולם, אם הוא יאבד את נקודת הכנות, שהוא יהיה מוכן להתווכח עליה כי היא שלו, כי היא אמת שלו, אז בסוף הוא יאבד את המוקד, וממילא הוא לא ירגיש מזדהה עם האמירות שלו, כי הוא לא ידע מי הוא מאחורי כל זה. זאת אומרת, אני מרגיש שיש מזה משהו ש... בכלל בחברה הדתית לאומית יש צד מאוד מרצה שרוצה למצוא חן ומאבד את... וממילא מאבד את נקודת הברית, את המוכנות להגיד אבל יש לי משהו שהוא שלי, שאני בחרתי בו, שזה אני, כאן אם אני לא אהיה נחמד על ידי זה. זו נקודה ש... כאילו אדם יכול לאבד את הכל. אני לא בטוח, הרב דייפוס, שהמבט שאתה רואה אותם, המבט החיובי שאתה רואה אותם, הוא באמת המבט שלהם. כי אתה, כשאתה מסתכל אליהם מבפנים, אתה רואה את הצדדים החיוביים, את העומק, את הרוחב, אבל אולי הם בתוך עצמם מאוד מאוד מבולבלים עם עומק ורוחב שאין לו נקודת מוקד.
אבל היה לכולם מעבדת מעניינת, איך אפשר לדעת? אני יכול להכיל מישהו, אני לא יודע אם הוא מכיל את עצמו, אני יכול להכיל את עצמו כמו שהוא, אני לא יודע באמת.
אני הרבה פעמים מרגיש את זה שכאילו כשאני בא מבפנים ואני מסתכל ויש תופעות שנראות לי מאוד מאוד מושכות, תופעות שהן מושכות כי אני כבר את הפנים יש לי, אבל למי ששם, אני זוכר שפעם מישהו הקריא לי איזה שירים מאוד חזקים על, על דברים קשים. אמרתי לו, תשמע, אם לא היית חבר שלי הייתי מאוד נהנה מהשירים, אם יש את החבר שלי אז עצוב לי עליך. זה כאילו... אתה מבין? אז יש בזה איזה משהו שכאילו מבחוץ נראה יפה, אבל מבפנים הוא מאוד חסר את ה...
דוד דרור אמר לפני שנה שנתיים שהיה כאן, הרב, תפסיק להיות נחמד אלינו, תיכנס בנו. ולא נעניתי לו. טוב, קדימה, שף חנוכה. יאללה, אני קורא. ישי, בוא תקרא לנו. יש פה דילוג, אני דילגתי כדי להגיע לחנוכה כאן בסורה הזאת. אני לא קורא לצעה לחנוכה.
קצת הדרך.
לא תזרח שם הצעה.
כן, כן. זה בחינת מצוות נר חנוכה שמצוותה להדליק סמוך לפתח הבית. הדליקת הנר הוא בחינת הערת הכבוד, בחינת והארץ העירה מכבודה. כן מצוותה להדליק סמוך לפתח הבית דה פתח הילה, בחינת יראה. אני להחזיר הכבוד לשורשו, דהיינו ליראה. ומתי עולה הכבוד? כשהם מחזירים בני אדם בתשובה ועושים בעלי תשובה וגירים, שזה עיקר כבודו. וזהו, שזמן הדלקת נר חנוכה שהוא הערת הכבוד הוא משעת יציאת הכוכבים עד שתכדי רגל מן השוק. יציאת הכוכבים מבחינת מצדיקי הרבים ככוכבים, דהיינו שהמצדיקי הרבים ועושים בעלי תשובה וגירים, שעל ידי זה מאיר הכבוד וחודר לשורשו שהוא העירה, ועל ידי זה זוכן לשלום ונתבטל למחלוקת. וזהו עד שתכלה רגל מן השוק, משוק המקומות החיצוניים. הרגל מבחינת נרגן מפריד אלוף. דהיינו, בעלי לשון הרע ומחלוקת, הולכים ומרגלים ומדברים רחילות ללשון הרע ועושים מריבה ומחלוקת בין אדם לחברו ובין אשת לאשתו, מבחינת לא רגל ללשונו. לא שצריכים להעיר ולהדליק נר חנוכה סמוך לפתח, דהיינו להעיר הכבוד ולהחזירו לשורש היראה. עד שיזכה לשלום ויבטל ויכלה הנרגן מפריד אלוף. וזהו עד שתכלה רגל מן השוק שיתבטל בעלי לשון הרע ורחילות אשר רגל ללשונם. יתרבה השלום בעולם. ועל ידי השלום זוכן לתפילה, ועל ידי זה זוכן לשלום כללי, שלום בכל הרמות, ובדי כשזוכן לשלום כללי, אז זה יתבטל כל המסע ומתן מן העולם, כי כל המסע ומתן שבעולם הוא מהדר השלום, כי אפשר שיהיה רצון למוכר והקונה שווה, כי זה רוצה למכור ולא רוצה לקנות, והיה רצון למשווה ולא היה אפשר שיהיה נעשה שום מסע ומתן. מצא שכל המסע ומתן והסחורות הוא רק על ידי בחינת מפוקת שאין לשלום בין הרצונות, וזה בחינת להירב בין רואים מקנה בר ורואים מקננות והקנעני אז בארץ. קנעני זה בחינת סוחר, כמו שפרש רשי לפסוק נען בידו. היינו, על ידי בחינת ריב ומחלוקת, בחינת ואי ריב וכו'. על ידי זה והקנעני אז בארץ, על ידי זה, על ידי זה יש סוחרים ומסע ומתן בעולם. אבל עתיד לא, שיהיה השלום המופלא בעולם, כמו שכתוב בגלל דריה בין כבס ונאמר עם גדי. לא יתבטל המסע ומתן כמו שכתוב ולא יהיה כנעני עוד כנעל. וזהו גם כן בחינת עד שתכלה רגל מן השוק, דהיינו שהמצווה להדליק נר חנוכה עד שתכלה רגל מן השוק, היינו בחינת שלום שנעשה על ידי החזרת הכבוד עד שיתבטל כל המסע ומתן. וזהו עד שתכלה רגל מן השוק, שלא יישאר שום רגל בשוק, כי יתבטל כל המסע ומתן על ידי השלום כנעל.
אחד העניין של נחמן עובד, שנר חנוכה זה הערת הכבוד, שמזיר אותו לשורש, אז לקחת כל המלל של, את כל המילים של הסוגיה של חנוכה, ולך כאן ממש את איזו אינטרפרטציות כאלה של לפני חנוכה בפתח, עד שיהיה מן השוק, שזה הערת הכבוד לשורש. אז זה מרתק לעקוב בחינת צורת הדמיון של נחמן, איך הדמיון שלו עבד.
אבל קטן, המסע ומתן, אני חושב שיש על זה הרבה, יש על זה דיונים מאוד נרחבים, השאלה אם זה אחד מפסיד ואחד מעורר, כאילו, ההיגיון היום הוא שונה מזה, ההיגיון של שחקן זה ווין ווין, כאילו זה אחד הבסיסים לשוק החופשי, שאתה...
עצם המסע ומתן הוא כאילו שני מרוויחים, אבל בתוך הסיטואציה עצמה, ברור לגמרי שה... סוחר רוצה לקבל כמה שיותר, והמוכר רוצה כמה שיותר, והקונה רוצה לשלם כמה שפחות, כאילו...
זה באותה מידה, הוא רוצה להרוויח כמה שיותר, זה אותו...
כן, אבל זה כאילו... הסיטואציה עצמה היא סיטואציה של... יש סכום אפס, כאילו.
כן.
עכשיו, השאלה היא מי יותר הרוויח, מי יותר... כאילו, אני חושב שגם כאן בסיטואציה של מסע ומתן, רבי נחמן מביא את זה למקום הכי תשתיתי של זה. שמסע ומתן מציג משחק סכום אפס. אם אתה מרוויח אני מפסיד, אם אני מפסיד אתה מרוויח, אם אני מרוויח אתה מפסיד, זה כאילו, אם תעלה ירושלים, אם יאמרו לך, כאילו, אם עולה ירושלים אז רומי יורדת, אם רומי עולה אז ירושלים יורדת, אין מצב ששתיים יהיו למעלה ביחד. זה כאילו ה... המצב של של מסע ומתן. אז אני חושב שהמסע ומתן הוא מציג כאילו את הדבר הכי בסיסי הזה שהוא כאילו בין בני אדם. יש איזשהו, יש לי אח שהוא מרצה לכלכלה ואני כל הזמן שומע ממנו את כשמנסים לבחון את כל השאלות של העולם במונחים כלכליים, אז אתה רואה איך מתייחסים לכל העולם כמשחק סוג אפס של מי מוכר, מי קונה, כמה הוא מרוויח, כמה הוא מפסיד, בכל סיטואציה, כאילו. וזה באמת מכניס את העולם לסד מאוד קשה, השפה הכלכלית שמשתלטת על על הרבה תחומים, כן, ש... כאילו, את הכל אתה בוחן דרך העין של מוכר קונה, כמה...
אף אחד לא יודע את התיאוריה של משחק של סכום אפס?
לא, סכום אפס זה ממש לא מתקרב, כאילו...
מה?
אני אומר, בעיקרון לא רואים את זה ככה...
לא, אתה עושה אותן בכללי, במובן הרחב לא, אבל אני אומר, את הסיטואציה של מוכר וקונה, הסיטואציה של מוכר וקונה היא סיטואציה... אני אתן דוגמה שאח שלי אחר שהוא כאילו עבד בראש צוות בחברת הייטק ועשו להם עכשיו יש שם עניין שאתה לימדו אותם על איך אתה מעודד עובדים לעבוד יותר אז הטענה היא שכאילו לכל שעה יש כמה היא שווה ולא כל שעה שווה אותו דבר כי אם אדם נמצא 10 שעות בעבודה הוא יגיע הביתה הילדים שלו יהיו ערים אבל אם הוא 12 שעות בעבודה, אז הוא הגיע הביתה, הילדים שלו כבר היו שני.
זה גם את זה אפשר.
אז את השעתיים האחרונות אתה מתמחר יותר, כי זה שעתיים של לא להרדים את הילדים בבית. את הערך של המשפחתי, של היכולת של האדם להיות עם הילדים שלו כשהם הולכים לישון, גם לא יש מחיר. בסדר, זה מחיר קצת יותר גבוה משעתיים עבודה אחרות, אבל בסדר, ניתן. לתמחר אותו, להגיע לאיזה שינוי משתן
יש לי
שעות נוספות כן, אבל שעות נוספות זה גם עדיין אומר ששעה נוספת יש אבל פה אתה פשוט אומר לכל דבר שאדם מפסיד אתה פשוט יכול לתמחר מה הערך של כל הפסיד של אדם אתה אומר, אם האדם יעבוד הרבה מאוד שעות אז כל חיי המשפחה שלו יהיה מספיק טוב, אז כנראה צריך לשלם הרבה זה המסקנה זה עולם כלכלי כזה. אני חושב שהמדרש שאומר, הוא מביא אופציה אחרת, זה על גדול יום גשמים. גדול יום גשמים, ששאל מישהו, לא זוכר את הרבן יוחנן בן זכאי, לא זוכר את מי, כשאנחנו שמחים, אתם עצמם, כשאתם עצמם, אנחנו שמחים, זה יום שכולם שמחים. אז הוא אמר לו, זה יום גשמים. הגשם זה כאילו מין תחושה של התפתחות, של האדם יש אמון, ויכולת התפתחות למשהו שכולם מקבלים אותו באופן שווה הוא לא תלוי ב... הרי המסע ומתן הזה גם מופיע בדוד המלך כשחזן מתארים כאילו את הזה בסדר יום שלו אז אומרים קרים בבוקר אומרים לו עמך ישראל זקוקים לפרנסה אז הוא אומר להם צאו התפרנסו זה מזה הוא אומר אין הברום מתמלא בחולייתו ואין הקומץ מסבי את הארי טוב, אז לכו תכבשו איזה מדינה, לא? זה היה... אנחנו פשטו בגדוד. והתיאור הזה, זה תיאור של עולם שהוא... זאת הכלכלה. או זה מזה, או מקסימום. ונסו לדמיין עולם שבו באמת כולם ביחד פתוחים לגשם ולא נמצאים באיזשהו...
אז יש עוד יותר, באמת, בלביא קצת לחנוכה את העניין, האם יש שיגושים כאלה בחנוכה? לא, הכי פשוטה. אנחנו נרגיש בחנוכה ואת הרגשות כאלה? כאילו, לומר את זה ברמה יותר, ולקחה איזה הפשטה על הפשטה על הפשטה, טרדיקציות, זה מרחיק אותך מהנקודה של הבדת של חנוכה, כלומר, חנוכה זה חנוכה, ולא צריך לחמוק מזה. מה אתה רוצה לקרוא? זה קשור לחנוכה? ואם כן, באיזה מקום אנחנו נרחש בחנוכה? תגיד, מה שלומך? זה פוגש אותנו באיזה מקום בחנוכה? שזה אור שמעלה איזה כבוד שורש? עכשיו אני רוצה לדרשת פה על חוכמה יוונית, על כל הדמיונים האלה, על פלישת יוון לישראל. יש ספר של שאול ליברמן, יווני ויבוא בארץ ישראל, שם הוא מוכר שם הידע האדיר שלו, כמה שבניגוד לנבו שמתרחקים מיוונית, לשול יוונית, חוכמה יוונית, כל הדברים האלה, זה מראה שם המון המון מדרשים. המון, הוא סקר כל המון מדרשים, כמה שהיה להם ידע עצום ליווניות, אתה פשוט מראה את המקורות שחזר לי בקיאים ממש, ברמה ממשית. וזה לא דרך להתקבל כמה שיש איזה מין... איזו
פתיחה
מחודשת של
שיח
עם
הסובב,
עם
הרב. בצדוק אומר שההתפתחות לתרבות היוונית היא זו שאפשרה את מה שבעל פה, את המשנה.
כן, אני יודע, אני אומר את זה בפרט צדיק של מרקם, כמובן, לא חלוט פרט צדיק של, אבל פרשת חנוכה, משהו על חנוכה.
העניין של חנוכה.
מה?
כל הדרשת של חנוכה זה תורה שבעלפה.
אבל השאלה היא שאלה כאן.
גם חנוכה.
לא, חנוכה זה מיוחד, כי זה מצווה שחכמת.
כן, אבל גם פור זה יהיה לו תורה שבעלפה. הדוב קיבלו על זה תורה שבעלפה, ושר זה תורה שבעלפה. מה? מצרי.
איזה ריגוש, איזה חוויה, ורק הריגוש, איזה ריגוש מתלווה לחנוכה שיכול לראות את התוקה של השלום, שתתו למסע הלכה, אני ראית את...
תולה את זה במצוות הדלקת הנר. מצוות הדלקת הנר היא טשטוש הפנים וחוץ, המוכנות להעיר החוצה, שזו פעולה מאוד לא רציונלית לשים נר מחוץ לדלת. אתה כאילו מאיר את הרחוב, וזה לא פרוז'קטור, זה נר כאילו, אבל מתוך האמון שכולם עשינו נרות ויהיה איזה אור כזה.
כן, גם אם יש מנסה רחוב, אבל פעם זה היה חושך ואיזה אחד מדליק, כאילו חושך, זה שיכול להעיר את הלילה.
כן, זה כאילו.
לפני 20 שנה, שר החוץ האמריקאי, סייר אוסדנס, בזמן שלטון בגין, הגיע למלון קינג דייוויד, ואז בגין פה בגין עשה את ההצגה בחנוכה, צריך לדקת נרות, היה לזה אלן כיפה כזאת, כיפת מגדל, ראו את זה בטלוויזיה. זה היה הטקס שאחרי הדקת נרות של שר החוץ הגוי הזה, היה שותף למנחם בגין בדקת הנרות, לכל האתוס הלאומי של מנחם בגין, והשאר באוסטר השואתי, זה היה בעצם כל הפחד שבאוסטר השואתי הוא באמת נורא רעיון, למה זה יהיה גוי עם דבר כזה. זה היה חלק מה...
אנחנו פה רקדנו מאוסטר יחד עם ערבים מהכפר הסמוך, שהיה פה הרפורמן באיזה... והיה פה איזו הדקת נרות פעם שהרפורמן הזמין את המנהל בית ספר ה...
וואי, אתה מזכיר לשערו, שכחתי לזה.
ורקדו פה ביחד הרפורמן כזה קורץ של שרים עליו כאילו כזה. ויצא ריקודים איתו ביחד.
זה נותן לנו אש פתח עלינו באש באינתיפאדה.
לא יודע, הוא ירח, לא הוא ירח, אבל כן.
לא, הוא אישי, טוב. אבל זה טוב, זהו. זה היום. Thank you.